אנחנו בפסקה 10. אמנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של תורה העליונה, המביאה להכרת גדולת אלוקים, השלמות העליונה שאין לה סוף וערך, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת, אינה מרוממת את הנשמות בגילוי משפלותן, בגלוי משפלותן, ובוזיה ומחולליה מתרבים. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהיא למעלה מכל תוכן של אמונה, מתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של אמונה, ואמונת העתיד יהיה אשר יהיה. הגבוהה באין ערך מתוכן של אמונה בהווה. הרבה מדרגות במורד יורד הוא הציור הרוחני, עד כדי להיקראות בשם אמונת ישראל, בעצם בתור אמונה ממש, ולא בתור האידיאל האמוני. באמונה עצמה חל פגם של כפירה, אבל באידיאל האמוני אין פגם הכפירה מגיע כלל. הוא למעלה ממושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי. אל אחר יסתרס ולא עבד פילין. הייאוש והתוהו אינם נותנים מאומה, ועל כן אין מקום לאידיאל הפוך מאידיאל של אמונה. אף על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה, שער החמישים, האידיאל האמוני שגם אצל משה היה לאידיאל, שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה. והשפלות של שער החמישים הזה, סליחה, והשפעת של שער החמישים הזה, של אידיאל האמונה, נותנת היא חיים עליונים לכל השערים כולם, ומכניעה את קליפת הכפירה חסרת האידיאל מפני קדושת האמונה, הקשורה באידיאל נצחי, כי עמך מקור חיים. טוב, אז עכשיו אנחנו לומדים, כפי שאתם רואים פה, שישנה חלוקה חדה, כן, אצל הרב, בין, יש פה דפים אם מישהו צריך, ישנה חלוקה חדה בין אמונה ואידיאל האמונה. ואנחנו ננסה להבין היום מה הפירוש, מה ההבדל בין אמונה לאידיאל האמונה. מושג אמונה, כולל אצל הרב פה, זה בעצם, אפשר להגיד ככה, זה בנוי משני מרכיבים. מרכיב אחד זה הסבר ההגיוני, רציונלי, שכלי על מושג מה זה אמונה, וזה בעצם החלק אחד. וחלק השני זה ביטוי של אמונה. דיינו, תפילות, חגים, קיום המצוות, לימוד תורה ועוד דברים אחרים. זה נקרא אמונה. ויש משהו שנקרא אידיאל האמונה. שאידיאל האמונה אין לו שום ביטוי. זה לא שאנחנו יכולים, לא הוכחות שכליות ולא מצוות, שום דבר, אלא אידיאל האמונה. מה פירוש אידיאל האמונה? זאת אמונה, שאנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, של תפיסה שלנו, של המציאות, של הכל, כגילוי, כהופעה אלוקית. הבנה ידיעה, ודאות, שלעולם שלנו יש משמעות אינסופית. כן, אני קצת חוזר על עצמי, אולי אפילו, אולי פה אמירה קצת מופשטת מדי, מה שעכשיו אמרתי, בטח היא לא כל כך מובנת. קשה קצת להסביר, ברוך אתה, אדוני. טוב, ננסה להסביר את זה בצורה לא של קודים, אלא של חיים. עוד פעם, מה הפירוש אידיאל האמונה? זאת תחושה, הבנה, ודאות, לא יודע איך לקרוא לזה, מין ידיעה כזאת, של חיים שלנו ולעולם כולו. יש משמעות אינסופית, נצחית, על-עולמית, מעל הכל. שמה שאנחנו קולטים זה רק חלק של אינסוף. הכל, מה שאנחנו פה נמצאים, זה מימד מסוים, בחינה מסוימת של הופעת השם בעולם. הופעה אלוקית. מה פירוש הופעה אלוקית? שמה לחיים שלנו יש אין סוף, משמעות נצחית, עליונה, לא נקלטת, מעבר לכל. אין סופית. זה אידיאל אמונה. הכל בעל משמעות אלוקית. על עולמית, מעבר לכל. זה אידיאל אמונה. יש לא אידיאל אמונה, אלא אמונה. ביטוי של אמונה, הופעה של אמונה, ניסוח של אמונה, גילוי של אמונה. מה זה גילוי של אמונה? תורה, מצוות, לימוד הלכה, זאת אומרת גם, תורה, אני מדבר על תורה שנגלית לנו, שמופיעה פה. של חגים שלנו, טקסים, ביטויים, כל מיני דברים שאנחנו חיים בפועל. אז זה אמונה בפועל. ויש אידיאל אמונה, שזה לא אותו דבר. בסדר? כמו שיש אדם, ויש ביטוי של אדם. מה שעכשיו יושב פה על הכיסא הזה, זה ביטוי של אדם. זה לא אדם. זה לא אני. אני מהותי אינסופית. כמו שמהות של כל דבר, הוא אינסופי. אבל אינסופיותי מתגלית בעולם בצורה מצומצמת עם כל השטויות שיש בי ועם כל הדברים חיובים שיש בי. כל מיני ביטויים. זה ביטוי. עכשיו, הרב אומר פה שמה שאפשר לפגום זה רק באמונה שמתבטאת, שיש לה ביטוי מסוים. כפירה היא פוגעת בביטוי של אמונה, לא באמונה עצמה. תכף אנחנו נראה למה, אבל זאת החלוקה. זה בעצם הפסקה הזאת על תמציתה. זה מובן מה שזה? יפה, כן.
אז למה
זה משנה
מה אנחנו נעשה טוב
ורע?
אם בעצם יש לנו מהות אמונה,
שאי
אפשר לשנות אותו, אז
למה
יש טוב ורע?
כן, נכון, באמת שאלה טובה. טוב ורע זה שייך לא למהות אמונה, אלא לביטוי של אמונה. אנחנו רוצים שאמונה שלנו תתבטא בצורה חיובית, בצורה מוסרית, שביטוי שלה יהיה טוב. כמו שיש סגולה ובחירה בבן אדם. סגולה, זה אומר שזה לא תלוי בהתנהגות שלו. לא משנה מה הוא יעשה, אדם. הוא תמיד יישאר ישראל. תמיד, תמיד, יהודי, יהודי, לא משנה מה שהוא יעשה. הוא יכול להיות פושע, יכול להיות צדיק, הוא תמיד יהיה ישראל. אי אפשר להפסיק להיות ככה. זה נקרא סגולה. מה זה בחירה? בחירה זה מעשים טובים, דברים חיובים שהוא עושה, או דברים רעים שהוא עושה, ואתה בוחר להיות ככה וככה. מה יותר חשוב, סגולה או בחירה? ברור שסגולה יותר חשוב מכל. אבל סגולה ללא בחירה, זה בעצם ילד מפגר. זאת אומרת, זאת אומרת, ילד שנולד בלי מוח, שהוא צמח, חתיכת בשר, גוש בשר, שנושמת בלבד. זאת סגולה. יש לו סגולת ישראל. אין בחירה, ולא תהיה אף פעם.
אבל
היא קיימת. זאת אומרת, אם אתה תהרוג את אדם, אדם, לא יהודי, סתם, אדם. אתה הורג אדם שהוא כזה, בלי, צמח. נולד צמח, אין לו מוח, פשוט בלי מוח בכלל. רק מערכת וגיטטיבית, פועמת, עובדת, זהו. אתה תהרוג אותו, או אתה תהרוג סוס שעולה $10 מיליון, יש סוסים כאלה. אז על סוס לא הכניס אותו לכלא, אם אתה תוציא צ'ק ותשלם לבן אדם שאתה הרג את הסוס שלו. לא יעשו לך כלום. ועל ילד מפגר שהרגת אותו, אתה תשב בכלא, כאילו הרגת את פרופסור, או יודע, ראש ממשלה, או מלך, אותו דבר. אין הבדל בחוק. הרגת את מלך, או הרגת את ילד מפגר בלי מוח. כי יחס... בפועל יש, אבל יחס של החוק, של ההלכה, הוא יחס סגולי. לא משנה מה אתה עשית. סגולה. סגולה היא יותר עליונה, זאת אומרת, הבחירה אפשר לאבד, סגולה אי אפשר לאבד, סגולה היא תמיד מעל הכל, היא היסוד, אבל היא כשלעצמה, בלי ביטוי, זה שום דבר. לכן יש צורך בבחירה, או כמו שיש אידיאל אמונה, אם אדם נשאר ברמה של אידיאל בלבד, אז הוא, כמו שהרב אומר בפסקה הבאה, הוא נשאר אילם, אין לו שום ביטוי, מת. אז לכן אנחנו צריכים לא רק אידיאל האמונה, אלא גם אמונה בפועל. איך אנחנו מבטאים את הקשר שלנו לאינסופיותנו, על ידי מצוות, על ידי חגים, על ידי ביטויים שונים. זאת אומרת, אנחנו רוצים ביטוי לזה. אז ביטוי הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד חשוב. אבל צריך לדעת שיש הבדל בין ביטוי ועיקר הדבר.
אידיאל של אמונה זה משהו
שנמצא
בכל אחד
מאיתנו? כן, נכון. לימוד זה גם ביטוי? הכל ביטוי. כן. למה לי להתעסק
בסגולת האמונה, ובכל דבר שהוא סגולי, אם אין לי בו נגיעה, ואין לו משמעות כלפיי בפרקטיקה, כן, למה נכון. לי בכלל להתעסק בזה? נכון, באמת, שאלה טובה. למה להתעסק בסגולה ובביטוי, באידיאל של אמונה, לא ביטוי, באידיאל של אמונה, אם אין לי שום קשר איתו. זה צריך בשביל עצם הידיעה שיש משהו שהוא לא תלוי בהתנהגות שלנו. כי כמו שמהר"ל מסביר את זה בנצח ישראל בפרק י"א, הוא אומר שבעצם הוא רומז על נוצרים, הוא לא אומר בפירוש, אבל בעצם זו הייתה האמירה. שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו בעצם ולא על ידי מעשים טובים. לכן כשקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, לא כתוב לפני כן, כמה הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, לא כתוב שהוא היה צדיק. אברהם אבינו, לא כתוב שהוא היה צדיק. אלא ישר. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וכו' וכו'. ועל הנוח כן כתוב שהיה צדיק. למה? כי אצל נוח בחירה הייתה לא בגלל שהייתה לו סגולה מיוחדת, אלא השם בחר בנוח. למה? בגלל שהיו מעשים טובים. כולם השחיתו את דרכם בארץ, ונוח לא. נוח מצא חן בעיני השם. נוח היה איש צדיק בדורותיו. לכן השם מציל את נוח. בגלל שיש סיבה מסוימת, בגלל בחירה שבו. אבל אברהם לא נבחר בגלל שהוא היה צדיק. הוא כמובן היה צדיק, אנחנו אחר כך רואים את זה שהוא היה צדיק, אבל לפני כן. הקדוש ברוך הוא פונה לנוח פעם ראשונה, אחרי שכתוב שנוח איש צדיק היה בדורותיו, לאברהם אבינו הוא פונה פעם ראשונה בלי שום דבר, לא יודעים עליו כלום. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, זהו, ולא ברור למה. כן, בבקשה.
אז או שהוא שם, זה שאלה, או שהוא שם סגולה זה באברהם לפני שאברהם נולד, או נכון. באותו אפשרות יכול
לקרות גם בטרח. לא, אז זה בדיוק מה שאתה אמרת, זו אפשרות הראשונה. כמו שחז"ל אומרים, אלה תודות שמיים וארץ בהיברם, אל תקרי בהיברם אלא באברהם. הקדוש ברוך הוא ברא נשמה כזאת, נשמת ישראל, שהתבטא באברהם לפני בריאת העולם. כמו שהוא ברא נפש של ג'ירפה. הוא ברא ג'ירפה, שהיא שונה מהעץ אורן. למה? ככה, ברא אותה. אז אנחנו, אז נשמה הזאת הייתה מתגלית במישהו אחר.
אז הוא חייב לעשות הבחירה שלו?
כן, בחירה, כן, נכון. בתור איש, היסטורי, בפועל, במציאות, שאנחנו מכירים אותו, שהיה אפשר לבוא ולהחזיק לו את היד, זה היה אברהם אבינו, הוא היה צריך לגלות את נשמתו. ואם לא, אז לא הייתה מתגלית בפועל. אז לא היינו מכירים אותו בתור אברהם, היינו חושבים שזה מישהו אחר.
אז גם זה התפקיד שלנו היום, כאילו, מאז עד היום,
נכון, כאילו, לגלות את צדקותנו, כל הזמן, אבל היא לא, אבל סגולה לא, לא תלויה בבחירה שלנו. גילוי, כן, גילוי אנחנו מאוד רוצים, כן, כמו שאתה בעצם אומר, אנחנו רוצים להיות מוסריים, רוצים להיות טובים, רוצים, לכן אדם נקרא צדיק, למה הוא נקרא צדיק? צדיק זה מישהו שהוא מצדיק את בחירתו של קדוש ברוך הוא. השם בחר בו, עכשיו אני מצדיק זה שהוא בחר בי. אני מגלה את זה בפועל, אבל בחירה היא בחירה, כמו בריאה. אצלו השם בחירה היא לא בחירה כמו אצלנו, מתוך משהו שקיים. אצלו בחירה זאת, זאת בריאה עצמה. אז השם ברא נשמה כזאת. וזה הרעיון של סגולת ישראל. לא תלויה בכלום. אבל אם אתה לוקח סגולה כשל עצמה, אז היא חסרה. לכן צריכים ביטוי. רוצים לבטא את זה, רוצים לחשוף את זה במציאות. אוקיי. אותו דבר גם האידיאל האמוני. יש אידיאל אמונה, אי אפשר לפגוע בו, אי אפשר להוריד אותו, אי אפשר לחלוק עליו, אי אפשר לבטל אותו, אי אפשר כלום. זה אידיאל של אמונה. מה פירוש אידיאל של אמונה? זאת הבנה, אידיאה מוחלטת, שהכל מעל, שכל מה שאנחנו רואים זה פן ביטוי של מעל הכל, של אין סוף, ברוך הוא, שמתגלה בעולם שלנו. זהו, זה אידיאל. אין לו שום ביטוי במציאות. עכשיו מתחילים אמונה בפועל, תפילות, מצוות, לימוד תורה, מעשים טובים, תיקון המידות, מערכות יחסים בינינו, כל זה, זה ביטויים. בביטויים הללו יכולים להיות המון בעיות. ביטויים יכולים להיות מעוותים, יכולים להיות מוטעים, סתם פשוט טעות. ואז באה כפירה שהיא מנקה את הביטויים המעוותים. זאת אומרת, אתה חושב שקדוש ברוך הוא כך וכך, אז לא, לא, הוא כך וכך. אז כל מה שאנחנו מדברים על השם בתור מישהו, כל זה ביטוי של אמונה. זה לא אידיאל של אמונה, כי באידיאל של אמונה אי אפשר לדבר על השם. זה לא מישהו נפרד, זה לא משהו זה פשוט הכל. בביטוי של אמונה, כן אפשר להגיד, הנה אתה השם, אני פונה אליך, אני אדם, אתה קדוש ברוך הוא, אני עכשיו מדבר אליך, ואני חושב שאתה שם, אני יודע, יושב על כיסא הכבוד. אז בכפירה מנקה את זה, ובכפירה יכולה לפגוע בביטוי של אמונה. יכולה לבטל אותה אפשר, אבל היא לא פוגעת באמונה. זהו, זה הרי. מישהו רוצה להגיד משהו? זה פשוט טכנית לא ניתן. טכנית לא ניתן לפגוע באידיאל אמונה. אתה מדבר אידיאל או ביטוי?
אידיאל.
באידיאל, אי אפשר לפגוע טכנית. כי על מה אתה מדבר? במי אתה פוגע? אז הפרדה זה כבר ביטוי. כן, בבקשה.
כל
הביטויי
אמונה, הגילויים, זה דבר שאמור להביא אותך לזיכוך הבנת האמונה האידיאלית?
כן.
ואם אתה לא מכוון את זה פרקוס, אתה פרקים שם במעשים באמת. רק ביטויים, בלי לחשוב, אבל אולי יש איזה...
השאלה איך
אתה
מגיע
לזיכוך,
להסתכלות
על
הראייה האידיאלית. כן, אז זה לימוד תורה. זה מה שהרב אומר פה על לימוד תורה. זה מה שאנחנו עכשיו עושים כעת. תורה היא מלמדת. הנה, תסתכלו ב... בואו נקרא את זה בפנים, ואתם תראו תשובה לשאלה שלך. 10. כן, עוד פעם, מההתחלה. אמנם, נפגמת היא האמונה... על ידי ביטולה של התורה העליונה. תהיינו, כשאתה מבטל תורה העליונה, נפגמת גם אמונה. המביאה להכרת גדולת אלוקים. זאת אומרת, תורה העליונה מביאה כן, זאת אומרת, שאם אין לימוד תורה עליונה, מה המשמעות של, של המשפט הזה? אם אין לך תורה עליונה, אז אמונה שלך תיפגם, תיפגם מזה. איך היא תיפגם? כי אתה תחשוב כל מיני שטויות על קדוש ברוך הוא. תחשוב שהוא איתו עדיף לא להתעסק, או אם אתה תעזור ותעשה מה שהוא אומר, אז הוא ייתן לך כזה סייעת דשמיה, הוא ייתן לך הרבה הרבה כסף, ישלח לך רפואה, או ייתן לך שם שיתוך טוב. המחשבה הזאת על קדוש ברוך הוא, שאפשר בעצם לנגן עליו, אז אז זה דבר שהוא פועל יוצא מזה שאמונה עליונה, סליחה, תורה עליונה התבטלה. זאת אומרת, אתה לא לומד תורה בצורה נכונה. אתה לומד תורה בצורה פרימיטיבית, נמוכה, מצחיקה. אז עוד פעם, מה המשמעות של הביטוי? עוד פעם, נקרא את זה מהתחלה. אמנם, נפגמת היא האמונה, אמונה פשוטה, לא אידיאל אמונה, אמונה. על ידי ביטולה של תורה עליונה. כשאתה מבטל תורה עליונה, שתפקידה של תורה עליונה מהו? לזכך אמונה שלך. כל הזמן לזכך, כל הזמן לנקות, כל הזמן לדעת שזה מה שאתה מאמין, אז אתה יכול להאמין בהרבה שטויות. עם כל הלב, עם כל החום שבגוף, עם כל ההידבקות בבובה שאתה יצרת בלבך. אז אם אתה לא לומד תורה עליונה, אז אמונה נפגמת. והתורה עליונה מביאה להכרת גדולת אלוקים. השלימות העליונה של אין, שאין לה סוף וערך לשלימות הזאת. ואינה נותנת את פרי הטוב, דיינו, האמונה הפשוטה, לא עליונה, האמונה הפשוטה לא נותנת פרי הטוב, שהיא צריכה לתת. מה היא צריכה לתת, כמו שאתם אמרתם? היא מביאה אותך לאידיאל אמונה, או מבטא את האידיאל אמונה בצורה נכונה. אינה מרוממת את הנשמה בגלוי משפלותן. זאת אומרת שהאמונה אמורה לרומם את הנשמות שלנו משפלותנו, זה מה שאתה שואל, כן, מהנמוכות שלנו, כשאנחנו לומדים אמונה בצורה נכונה, לומדים תורה עליונה בצורה נכונה, אז זה מרומם אותנו, זה עושה אותנו טובים, כי הסגולה זה ילד, זה מפגר, זה שפלותנו, אנחנו רוצים לבטא את סגולתנו, אז הנשמה מתרוממת על ידי לימוד, על ידי אמונה, ביטויה וכל מה שאנחנו מקים את זה, ובוזיה ומחולליה של האמונה מתרבים. וזה מה שקורה היום בתרבות ישראלית, שיש הרבה שהם מבזים ומחללים את אמונה. למה? בגלל שהיא לא נלמדת ולא נחקרת בצורה נכונה, שהיא הייתה אמורה להביא להכרה הגדולה של אמונה וכו'. רגע, אני חושב שאנחנו ניתקע פה אז לא, בוא נתקדם קצת, אחר כך תשאלו שאלות, בסדר? בוא קצת נתקדם. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה. מתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של אמונה. ואמונת העתיד יהיה אשר יהיה, הגבוה בעין ערך מתוכן של אמונה בהווה. אמונה בהווה זה אמונת ביטוי, אמונה פשוטה. ויש אידיאל אמונה, כשמשה רבנו שאל את השם, מי אתה, מה זה, אז הוא אמר, ישר, אידיאל אמונה יהיה אשר יהיה, משהו מעל הכל. הרבה מדרגות במורד יורד הוא הציור הרוחני, עד, דיינו, ציור הרוחני של יהיה אשר יהיה, אמונת האידיאל אמונה, אמונת הייחוד העליונה האמיתית. הוא יורד מדרגות הרבה 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 עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל. זה נשמע כאילו משהו, משהו שקצת צורם באוזן לכאורה, נכון מה שהרב אומר פה? מה שנקרא, מה שאנחנו היום קוראים אמונת ישראל, זה משהו שנפל מאוד 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 עמוק, ידרדר, ירד, התגשם, הצטמצם, ומנח מאוד מאוד, מדרגות, הרבה מדרגות, ממה שבאמת נקרא אמונת ישראל. יש כאילו אידיאל אמונה, ויש משהו שאנחנו קוראים לזה אמונת ישראל. אבל זה לא דבר קטן אמונת ישראל. אמונת ישראל זה דבר מאוד עליון גדול, חשוב, אבל צריך לדעת שיש הבדל מהותי, עקרוני, יסודי, שורשי, עמוק, בין אמונת ישראל ואידיאל אמונת ישראל. עוד פעם, נקרא את המשפט הזה מההתחלה. הרבה מדרגות במורד יורד הוא הציור הרוחני עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל בעצם בתור אמונה ממש ולא בתור אידיאל האמוני. באמונה עצמה, דיינו, באמונה עצמה זה לא באידיאל אמונה אלא בביטוי האמונה. בהופעת אמונה, באמונה עצמה, חל הפגם של כפירה. שם כפירה יכולה לפגוע. אבל באידיאל אמוני, אין פגם הכפירה מגיע כלל. הוא למעלה מכל מושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. זאת אומרת, אמונה שאנחנו מכירים זה ביטוי. וגם כפירה זה ביטוי. זה ביקורת על הביטוי. אבל ביקורת לא נוגע לאידיאל האמוני. זה עד כאן. זה מובן מה שכתוב פה?
מה זה
אמונת
ישראל?
אמונת ישראל, יש
לזה... אמונת ישראל
מאמינים? אמונת ישראל. לא, לא, לא. זה מה שאמונת... אמונת ישראל זה ביטוי של אידיאל האמונה. ביטוי, כמו שאמרתי, מצוות, הלכות, מעשים טובים, תיקון המידות, לימוד תורה, חגים, כל מה שאנחנו מכירים זה כל ביטוי של אמונה שלנו.
ואידיאל אמוני זה תמיד אמונת ישראל? אידיאל אמונת ישראל?
כן, יש אידיאל, לא, יש אידיאל של אמונת ישראל. אידיאל אמונת ישראל זה שורש, זה הבנה ש... כל המציאות היא אחדותית, אחד, ויש לה ערך אינסופי. זה פירוש. אידיאל האמוני
זה אמונת ישראל, אידיאל אמונת ישראל.
כן, כן, ברור.
כל המציאות...
שכל מציאות היא דבר אחד, אחדותי, שאנחנו לא מחלקים מה למטה, אלא אנחנו מבינים שהכל זה אחדותי, ויש לה ערך אינסופי, שאנחנו לא קולטים אותו. זה אמונת, זה אידיאל האמונה. הוא מתבטא במציאות על ידי, על ידי אמונת ישראל שאנחנו מכירים אותה. מה שמיוחד לאמונת ישראל לעומת כל האמונות האחרות בעולם, זה שאמונת ישראל ניתנה לנו משמיים. דיינו, השם אמר לנו איך לבטא את, את האמונה שלנו. אולי נגיד זה ככה, שהמימד האינסופי שלנו חשף, התגלה, ביטה לנו במציאות, איך, איך להגשים מה שאתה מאמין. אז השם, מה ש, כן, מבחינה זו אנחנו קוראים לזה, נתן לנו תורה, מצוות, וכל דרך חיים שלנו.
זאת אומרת, אדם שהוא כופר, הוא גם בעצם, הוא מאמין, הוא...
לא, לא מאמין.
לא, ויש לו את האמונה
הזאת. אידיאל אמונה. הוא ביטוי של אידיאל אמונה. הוא לא מאמין. לא, יש סגנון כזה, כן? אומרים שכל הכופרים הם מאמינים וכל זה, 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 זה. אני לא חושב שזה דבר נכון. זה, אני חושב שזה, זה כוונה היא שבאידיאל האמוני, כופר הוא ביטוי של אידיאל אמוני, גם כן. הוא גם כל כופר הוא ביטוי של ריבונו של עולם, הופעה של הופעה אלוקית. אבל אי אפשר לבוא לכופר ולהגיד לו, אתה חושב שאתה לא מאמין, באמת אתה כן מאמין. כן, אני חושב שזה טעות, כי כל כופר שקצת חכם יגיד לך, לא, בדיוק הפוך, אתה חושב שאתה מאמין, אבל בנשמה עמוק עמוק פנימה, אתה כופר גמור.
מה זה משנה, כאילו, מה זה משנה לנו שיש את הדבר הזה, אין לזה נגיעה, שזה לא נוגע בשום דבר, העיקר זה ללמוד את התורה העליונה הזאת, שגם זה, לא יודע, בדיוק מה זה תורה העליונה, ללמוד את התורה העליונה הזאת, והיא ישפיע על האמונה שנגדלת לחוץ, וזהו, מי זה מעניין בכך שיש לנו פה...
אידיאל אמוני?
מה זה משפיע על החיים שלי?
מה, ההבנה שיהיה אשר יהיה?
מה אני צריך לדעת על זה?
האידיאה הזאת היא נותנת משמעות למה שאתה עושה, כי ברגע שאתה עושה מצוות, ואתה בעצם לא מאמין, אז מצוות אין ערך, כי מצוות צריכות כוונה, נכון? מה פירוש מצוות צריכות כוונה? כוונה היא שמה? כוונה היא שהשם נתן לנו את המצוות הזאת. זאת אומרת, אדם מניח תפילין, והוא מכוון לא לצאת ידי חובה, הוא לא קיים מצווה. נכון? נכון? זאת הלכה. אדם מניח תפילין ומכוון לא רוצה לצאת ידי חובה. לא הניח תפילין, אין לה מצווה. אז אדם שהוא לא מאמין באידיאל האמוני, באידיאל האמונה, אז הוא עושה כל מה שהוא עושה, תורה ומצוות, אין לזה שום ערך. זה הכל סתם.
אני מאמין
במה? באידיאל האמונה אתה מאמין. מה את פירוש מאמין? אתה קורא למה שאתה מאמין, אתה קורא לזה קדוש ברוך הוא. אבל הרב קורא לזה אידיאל אמונה, דהיינו, מה פירוש הדבר אידיאל אמונה? שמשהו שאתה מבין שלמציאות שלנו, לחיים שלנו, יש ערך אינסופי. ואתה נותן לזה שם, השם.
אתה אמרת שכל משהו שאני אגדיר בתור אמונה שלי, זה ביטוי של אמונה, כאילו, גם...
כל מה שאתה תגדיר, נכון, כל מה שאתה תגדיר זה לא... זה בדיוק מה שאני עכשיו אמרתי, זה משהו שאנחנו אומרים שזה אחת, ומעבר לכל תפיסה, אז פה אין הגדרה. אין תפיסה, זה לא, זה הגדרה שוללת. כן.
הרב, בקשר למושג התורה העליונה, הכוונה בעצם שהתורה היא גם באופן סגולי, משפיעה
נכון.
על האדם, או שגם יכולה גם ללמוד אמונה ומחשבת ולהבין בדיוק במה מדובר.
כן, כן, אני חושב שתורה העליונה פירושו של דבר שהתורה שאנחנו מבינים אותה בצורה נכונה, לא תורה כזאת שאתה לומד כי כפו עליך או כי שם כתוב תכלס מה לעשות, וזה כמו ספר הוראות של המכונת כביסה, אז ככה זה גם עולם צריך, ספר הוראות, אתה צריך לתפקד, אלא אמונה עליונה, הכוונה אמונה שהיא מובנת בצורה, תורה עליונה. מובן בצורה נכונה, והיא מכוונת לזכך אמונה פשוטה. זאת אומרת, זיכוך האמונה על ידי תורה. לכן התפילה ללא תורה, באופן עקרוני, היא, כמו שאומר על זה ספר משלי, היא תועבה. המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, אם יש לך אמונה גדולה בלב, ואתה לא מזכך את האמונה, אז כמה שהיא אמונה יותר גדולה, ככה יש סיכוי יותר גדול שהיא אמונה גדולה, זאת אומרת, דיינו, הבובה גדולה מאוד. כי אתה לא מזכך את זה, לא ייתכן שיש אמונה בלי זיכוך.
אבל היא כל כך עליונה, אתה אומר שכל הזיכוך בעצם, אתה לא
מבטא
אותה כשאתה עושה או
כשאתה לא עושה. לא, תורה מזככת, תורה נלמדת. ללא לימוד תורה, אז יש רק אמונה. אמונה בלי זיכוך, היא בדרך כלל אמונה בעבודה זרה, היא בדרך כלל אמונה באידולים, בבובות. כן?
אבל נשים
הן פטורות
מהלימוד תורה, כמו ש... אז מה קורה עם נשים? אנחנו פה יושבים, לומדים, יש לנו
מפגילים
וזה.
אישה לומדת תורה דרך בעלה. בעלה מסביר לה את העקרונות, והיא מבינה את זה וחיה את זה ככה.
תורה
אלינה זה ספרי תורה? לא. תורה אמונה, תורה אלינה זה תורה שהיא שהיא בודקת שורשי הדברים. לא צריך לדעת, לא, היא, כמו שהרב אומר, שהאמונה נחקרת ונלמדת על ידי אותו החוק. כן, כל דבר שהוא יחס ביקורתי לאמונה. זה בעצם תורה עליונה. יחס ביקורתי, שהוא אומר איך אתה יודע, ואיזה על מה זה בנוי, ואיך זה ככה, והוא...
רוב התשובות לזה נמצאים
באוניברסיטה. כן, נכון, ודאי. אבל רבותינו הראשונים והאחרונים, כמו כוזרי, מהר"ל, צדוק, יש הרבה, אגר"א, רמב"ם, הם הוציאו את זה מסתרי תורה והביאו לנו את זה בצורה כזאת שאנחנו יכולים להבין. נכון. כן, בבקשה.
האידיאל של אמונה הוא בעצם צריך לכלול את כל האנושות כולה.
אידיאל
אמונת ישראל.
לא רק אנושות, בריאה כולה.
כל הבריאה כולה. זה אמונת ישראל. ונגיד אם זה בזמן, אז כל הימים יהיו שבת.
אבל לא שכולם... אידיאל אמונה מבין שיש בזה היררכיה של ביטוי אמונה. היא היררכית. אז יש ישראל, יש אומות העולם, יש עולם חי, עולם צומח. כן, ודאי. זאת אומרת, באידיאל האמונה, הכל אחדותי והיררכי, זה לא בלילה. האמת היא שאנחנו גם, אולי זה לא נכון, אני אומר, דבר לא נכון. אין לנו מה לומר, אין לנו מה לומר על אידיאל אמוני. כי אנחנו יכולים להגיד שזה מעבר לתפיסה, אבל ההיררכיה היא באמת בביטוי. נכון, אתה צדק. נכון, בביטוי. נכון. אבל גם שם, זה לא בלילה, רק אנחנו לא יודעים מה זה. זה מעל לקליטה. כן.
בעצם
המושג
לימוד אמונה זה לימוד של
האידיאל
האמונה. אתה רואה בעצם מה שאתה מנסה
לחשוף
את זה יותר ויותר, זה הלימוד אמונה.
זה לימוד ביטוי אמונה. אין מה ללמוד על אידיאל אמונה. אנחנו רק יודעים לדעת שיש אידיאל אמונה, יש מעבר, אבל מה הוא מעבר? מה זה? אין קליטה, אין מה לומר. לימוד הוא, לימוד תורה פירושו של דבר זה זיכוך אמונה שמתגלית לפנינו.
אם יש
את האידיאל האמוני,
הביטוי של האמונה, זה מה
שכאילו
בענף מגדיר אמונה,
מילים
שלנו, זה בעצם ביטוי של האמונה.
אפשר להגיד את זה ככה, זאת אומרת, יש אידיאל אמונה, יש ביטוי של אידיאל אמונה. ביטוי הזה, שאנחנו קוראים לזה אמונת ישראל, חייבת להיות מזוכחת על ידי תורה ישראל, תורה עליונה, שהיא בודקת עד כמה זה דברים נכונים, עד כמה לא, עד כמה זה מדויק, עד כמה זה שטויות שלך, כמה זה דמיונות שלך וכו' וכו'. זה התפקיד של, זה בעצם תורת ישראל. כן?
רב, מי שלא לומד תורה ונשאר עם הקופה, או להבדיל, מישהו שכן לומד תורה, אבל זה כל הזמן להזדקח. אז מאיפה הוא מתחבר לאמונת תורה? מתוך זה שהוא שייך לכלל ישראל?
כן, כלל ישראל והבנה שהשם נתן לנו, שהוא התגלה לפני, אנחנו מאמינים בהשם בתור עם, ואני כפרט של עם שככה מאמין, שככה קולט מבטא.
במילות ודברות, לא שם, אבל במילה שמות, זה לא בדיוק
לזכח
את
האמונה, זה צריך להבין לעומת פשוט. זה לא... טוב, אני רוצה לסיים את הפסקה, בסדר? אבל אין לנו כך הרבה זמן, אבל אני חושב, אפילו גם אם לא נסיים, אני חושב שזה חשוב שאתם תראו את הדברים, מה שדיברנו פה, שאתם תראו את זה בפנים, במילים. אז סליחה, אבל אנחנו נתחיל מההתחלה. מההתחלה, תקשיבו. אמונה, אמנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של תורת אמונה. תורה עליונה, דיינו, כשאתה מבטל תורה עליונה, נפגמת אמונה רגילה. שהתורה הזאת, המביאה להכרת גדולת אלוקים, השלימות העליונה, שאין לה סוף וערך, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת. דיינו, ואז האמונה לא נותנת את פרי הטוב שהיא צריכה לתת. אינה מרוממת את הנשמה לגילוי, בגלוי, דיינו, אולי באופן נסתר זה כן עושה, אבל באופן גלוי לא מביאה, לא מרממת את הנשמה משפלותה. ובוזיה מחוליה מתרבים. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהוא למעלה מכל תוכן האמונה, ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה, ואמונת העתיד יהיה אשר יהיה, הגבוה בין ערך מכל של אמונה, מכל תוכן של אמונה בהווה. הרבה מדרגות במורד יורד הוא הציור הרוחני עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל בעצם בתור אמונה ממש, ולא בתור אידיאל אמוני. באמונה עצמה חל פגם של כפירה, אבל באידיאל אמוני אין פגם בכפירה, מגיע כלל. הוא למעלה ממושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי, דיינו. לכפירה אין תוכן חיובי, הוא לא בא להגיד, אין אלוהים, אלא מה? אלא יש משהו אחר. כי מה היא אומרת? היא רק אומרת, לא, לא, אין אלוהים, אבל יש לה תוכן חיובי. נגיד, עבודה זרה אומרת, זה לא אלוהים, אלא זה שם בובה, זה בודה, זה זרטוסטרה, זה אולימפוס, זה עץ אורן. זה שק ימוני. תבין? זה סידהרתה. היא לא אומרת משהו במקום. עבודה זרה אומרת במקום. כפירה לא אומרת משהו במקום. אז לכן, הרב קורא לה, הכפירה אין לה אידיאל אמיתי משלה. ולכן הרב קורא לה אל אחר, איסטרס, ולא אבד פירין. דיינו זה כמו... הוא מנסה לצאת פה אל אחר, וזה ביטוי מספר הזוהר שהרב מביא פה, וזה מדובר כאילו אל אחר שהוא מסורס, ולא יוצר, הוא לא מוליד, או לא מביא פי, הוא לא מביא פרי לעולם. אלא הוא רק אומר, אין אלוהים, אין אלוהים. נו בסדר, אין אלוהים. ומה כן יש לך בחיים? כלום. אין לו פרי. הייאוש והתוהו אינם נותנים מאומה, אבל כן, אין מקום לאידיאל, ההפוך מאידיאל אמונה. אף על פי שיש לה עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה. דיינו, אמונה רגילה, אמונת ישראל שאנחנו מכירים אותה. והרב קורא לזה, כן, גוף האמונה. ודבר העליון הזה הוא שער החמישים, האידיאל האמוני, שגם אצל משה רבנו היה לאידיאל. אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו את זה בפסקה השלישית, כשאמרנו שכל המחשבות נכנסו, שכל מה שראוי להיות משוער אינו... איך הפסקה מתחילה?
כל
מה שנכנס לתוך הלב... הרי זה ניצוץ קטן לגבי מה שראוי להיות משוער. ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל סוג של ביטול לעומת משהו באמת. כן, זה מדרגה שלישית. אז מדרגה ראשונה, שכל מה שנכנס לתוך הלב אינו עולה כלל סוג של ביטול, הוא כלום לעומת מה שראוי להיות משוער. מה זה דבר שראוי להיות משוער? זה השער החמישים. אידיאל אמוני, וזה אפילו אצל משה רבנו, לא היה מה שראו להיות משוער. כן, זו מדרגה שנייה. אז אמרנו שאפילו משה לא קלט את זה ככה. ופה זה הוכחה שזה נכון מה שאמרנו אז, שלא ניתן לו השאר החמישים, ואיננו במציאות בקליפה. השפלותו של, סליחה, בהשפעתו של השער החמישים הזה, דהיינו, אידיאל האמונה של אידיאל אמוני, נותנת היא חיים עליונים לכל השערים כולם, ומכניעה את קליפת הכפירה חסרת האידיאל, דהיינו, המסורסת שאין הפרי, מפני קדושת האמונה הקשורה באידיאל נצחי, כי עמך, שזה ה... אידיאל אמונה, מקור חיים, זה נותן חיים, אנחנו חיים את האמונה שלנו, נותן לזה ביטוי, ואז יש לזה ערך נצחי גם לחיים שלנו. חיי יום-יום שלנו, כיוון שהם מקושרים לאידיאל אמונה, יש לזה ערך אינסופי, נצחי, עליון. ואת זה מה שאנחנו חיים, זה החיים שלנו, חיים, חיי אמונה. טוב, נעצור.